אני לא הייתי משווה את טאג'יקיסטן וקירגיסטן לשני הילדים שלי, הייתי משווה את... אולי קירגיסטן במקרה שלי היא באמת אהבה גדולה, וטאג'יקיסטן היא סוג של בן דוד שיוצא לי לראות אותו קצת פחות, הוא גר קצת בעיר רחוקה, וכמה שאני אשאף גם לטייל שם בעצמי וגם להוביל לשם מטיילים, בסופו של דבר היעדר הנגישות היא מכריעה. ומי שאומר לי שיש לו פחות משלושה שבועות לטייל בהם, אני אומר להם, תשמעו, טאג'יקיסטן, היא לא בשבילכם, בואו לקירגיסטן. ובגלל שהמפגש הוא הרבה יותר מתמיד עם קירגיסטן, והיא גם בסופו של דבר מציעה הרבה מאוד, אז קירגיסטן הופכת להיות המרחב משחקים הקבוע.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מערך ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רביומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. לטייל בכלילות פרק 11, והפעם אני מארח את גיל סדגת. גיל יצא לטייל אחרי הצבא, אבל רצה משהו אחר. כך הוא מצא את עצמו מגיע לאזור מרכז אסיה, שהפך המגרש הביתי שלו. הוא מצא את עצמו חוזר לשם, מעמיק, עד שלבסוף הוא הפך את זה למקצוע, והיום הוא מוציא ישראלים לשלל טיולים, מהם כמובן גם טרקים, הוא מחלק את זמן המגורים שלו בין ישראל לבין קירגיסטן. האזור הזה של מרכז אסיה וספציפית קירגיסטן הפך ליעד עולה בשנים האחרונות. מטיילים שמחפשים בעיקר מקומות שהם עדיין פראיים. אם אתם יוצאים לשם, שווה לכם לדבר עם גיל, לצאת איתו או בהפקתו לטיול. ואפילו אם אתם יוצאים לבד, זה הבן אדם להתייעץ איתו. הוא ישמח לחלוק מניסיונו. מוזמנים להקשיב לפרק. טוב, לטייל בכלילות פרק נוסף, ונמצא איתי ביום שישי בצהריים, זה יום שעוד לא הקלטתי. גיל סדגת, ששלפתי אותו פה הישר מהמילואים, ברגע שמצא איזה חור, והוא בא להקליט איתי פה בתל אביב. אלן גיל.
אלן, מה נשמע?
בסדר יומור. דבר חזק.
איזה יופי. נחמד להיות פה.
אוקיי, אז גיל, בעצם למה הבאתי אותך? ספר לנו.
אני אמור לשאול אותך על דעתי. לפי דעתי זה סיפור מעניין, כי כמו שאתה שלפת אותי מהמילואים, ככה המילואים שלפו אותי מתוך הקצוות של העונה. היינו אחרי עונה מאוד מאוד פוריה ומעניינת במרכז אסיה, ואיכשהו זה קרה לנו המקרה המצער הזה ממש ברגע האחרון, ועוד לא הספקנו להקל, אני חושב, את כל מה שעברנו עד לכאן.
כן, בגלל זה אנחנו פה, מנסים קצת לחזור לשגרה, אז גיל הוא בעצם מדריך סוכנות טיולים, שיושבת בלא פחות ולא יותר בקירגיסטן.
ויאת את זה נכון.
אני התאמנתי על זה בבית. וזה באמת משהו שמאוד סקרן אותי. יש מדריכים וסוכנויות בכל מיני, שמוצאים לכל מיני מקומות, אבל גיל החליט שהוא מתיישב בקירגיסטן, אז בוא נתחיל ככה בזרימה, מה שנקרא. ספר איך הגעת דווקא להתיישב שם.
אחלה. טוב, אז דבר ראשון, העיסוק באופן גורף בגדול מאוד הוא במרכז אסיה. מרכז אסיה זה אזור גיאוגרפי בעולם שכולל בתוכו את חמשת מדינות הסטן, קזחסטן, אוזבקיסטן, טורקמניסטן, והשתיים המיוחדות בהקשרים שלנו, כמובן זה לטאג'יקיסטן ובראש ובראשונה קירגיסטן, אז שם באמת היקף הפעילות הכי רחב, אז שם גם
קבעתי את מקום השווי. למה מתוך החמש נשארות שתיים?
אלה השתיים העריות. השלושת האחרות הן למעשה שטוחות יותר, פחות מעניינות בחינה טופוגרפית, לא פחות מעניינות בחינה אנתרופולוגית, אנושית, תרבותית, אבל מקום לטייל בהם ברגל יש בהם קצת פחות. נקרא לזה ככה.
אין מה לעשות, אין כמו הערים, ובאמת זה האהבה הגדולה שלי לפחות.
חד משמעית.
בסדר, אבל אתה יודע, אפשר לטייל או להוציא טיולים, גם אני מכיר הרבה חברות שמוסות את זה מפה, למה בעצם להתיישב, אתה ממש גר שם?
כן, כן, אני גר שם לאורך העונה, אני מחלק את חיי היום, אני נמצא במרכז השף משהו כמו חצי מהשנה, פחות או יותר מהרגע שמתחילה העונה במדינות החמות יותר, כמו באוזבקיסטן. באוזבקיסטן אנחנו מתחילים לטייל כבר בסוף מרץ, תחילת אפריל, פחות טרקים, יותר טיולי תרבות. בסוף מאי אנחנו כבר יכולים לטייל באמצעים טיפה יותר ממונעים כבדים, נקרא להם ככה בערים, אפשר לעלות לערים שהשלג מפשיר. ובתחילת יוני אנחנו כבר יכולים, נקרא לזה ככה, לעלות ברגל גבוה יותר. אז זה בגדול מה שקורה. מתחילת יוני עד סוף ספטמבר אני נמצא באופן רצוף בקירגיסטן.
מעניין, כי תחילת יוני כזה, או יוני באירופה, הוא נחשב תמיד חודש, הוא גבולי מאוד. אין שם הבעיות של מעברי ערים ושלגים וקצת סכנות יותר גדולות?
כן, אז אפשר למצוא עדיין לא מעט שלג בפסים הגבוהים, אבל באופן יחסי יוני זה חודש אולי הכי יפה, אפשר לקרוא לו ככה. אפשר לפגוש את הצבעים הכי מרשימים, הכי הרבה פריחה, רואים הרבה הדרים שהם מעתיקים את המקום שלהם מיישובי הקבע באזורים הנמוכים ועולים למעלה להרים. זאת אומרת, יש פה גם אלמנט של טבע וגם אלמנט תרבותי שמשחק תפקיד במפגש שלך עם המדינה הזאת. אז כן, יוני באזורים מסוימים, בזמנים מסוימים הוא בעייתי יותר, אתה נערך יותר לגשם, לטמפרטורות טיפה אחרות. אותו דבר גם בסוף העונה, אבל יש לזה כמובן יתרונות, יש פחות מטיילים, עומס נמוך יותר על תשתיות התיירות שבכל מקרה הן לא מאוד מאוד מפותחות, ומי שנוח לו זה בוחר להתחיל כבר שם, ויש כאלה שמושכים גם לתוך החגים. הרבה פעמים פוגשים אותך בזמנים האלה סופות שלג באזורים גבוהים, ואותם בעיות שנתקלתם בתחילת העונה פוגשות לך גם בסוף העונה, אבל השמנה והסלטה של הזמן הזה זה יולי-אוגוסט, וזה באמת רוב הזמן ש... הזמן העיקרי שרוב האנשים מגיעים לשם.
וכשאתה מדבר על רומבס ותשתיות התיירות, זה לא בקנה מידה משמעותי שאנחנו מכירים, לא?
לא, זה לא בקנה מידה משמעותי, אבל זה באופן יחסי לתשתיות שקיימות, זה מרגיש ככה. לא יודע מה, אני אקח את הטרקים המפורסמים ביותר, הם לא מתקרבים להיקף כמות ההולכים עליהם בטרקים המפורסמים של נפאל, לצורך העניין. אבל בנפאל יש הרבה יותר גסטאוסים, הדרך הרבה יותר רחבה, יש לך שירותי הסעות, טיסות פנימיות וכדומה. בקירגיסטן הכל הרבה הרבה יותר ראשוני ומדוד ומצומצם, ולפיכך גם כשיש יותר אנשים אז זה יותר מורגש. אבל איכשהו קרה שאף פעם לא הגענו לספיקה מלאה, זאת אומרת לא קרה שבזמנים מסוימים לא יכלנו לקבל קהל, כי היו יותר מדי אנשים. שמחתנו הרבה, קירגיסטן וטאג'יקיסטן במיוחד, הן מדינות לא מתוירות במיוחד, ואנחנו שמחים תמיד לקבל שם מטיילים, כי זה אף פעם לא מעיב על האווירה.
אז בוא ניקח רגע עוד קצת אחורה, איך בכלל הגעת לשם? מה הביא אותך דווקא למקום הזה?
ככה, זה מתחיל מהטיול הגדול שלי, כמו הרבה אנשים שבחרו את היעד שלהם, כמו שאתה בוחר מקצוע שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, מבחינתי לבחור את היעד שאני הולך לטייל בו, זה היה ממש סיפור שמתחיל את ההגדרה העצמית שלי בתוך עולם הטיולים. וכשאני הייתי בין 22-23, אחרי שירות קבע בצבא וקצת עבודה בחקלאות, אז אפשר להגיד שסלדתי מאוד מהרעיון של ללכת לטייל במקומות שכולם טיילו בהם כבר, אוקיי? אם זה דרום אמריקה, או באזורים המפורסמים יותר בדרום מזרח אסיה, או בניו זילנד, או אוסטרליה, או כל מיני מקומות כאלה שטרקים הם אופציה משמעותית בהם. ומרכז אסיה, כאזור לא מוכר בעולם, מאוד מאוד עניין אותי. ויצאתי למעשה למסע ארוך.
לבד?
שאפשר, עוד פעם, בפרספקטיבה הוא קורה לבד. התחלתי אותו עם כמה אנשים היכולת שלהם, נגיד זה ככה, להתמודד עם תלאות המסע היו מגוונות, ומצאתי את עצמי בחלק גדול מאוד מהזמנים המשמעותיים, או מהמעברים בין היעדים, הרבה פעמים לבד, מה שהציעים לחלוטין את החוויה. הטיול התחיל מגיאורגיה, יעד שהוא באותו תקופה, לפני 12 שנה היה די טריוויאלי, והסתיים בסין, שבאופן יחסי גם כן הייתה כבר יעד באופן, באופן כזה שהרבה מאוד מהתרמילאים מכירים אותו, אז הוא היה מוכר. ובאמצע היה איזה חור שחור מאוד גדול של מדינות הסטן, אז אספתי מהמידע שהיה קיים באותו תקופה, ויצאתי לדרך וגיליתי עולם. לא, 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 לא הראשון שהגיע לשם, אבל בגלל שידעתי פחות, אז ככה היה לי הזדמנות להיות מופתע הרבה יותר.
אז בעצם באת בלי איזה תכנון מסודר, או כמות המידע שהייתה הייתה די קטנה?
כמות המידע באמת הייתה די קטנה. היה איזשהו סוג מסוים של תבנית כללית של זמן, שהתאימה במיוחד למרחב העונה של, של טיולי הטרקים שם. ושאר הזמן הרשיתי לעצמי להיות יותר בזרימה. משהו שהוא אבסורדי, כי היום כשזמני הטיול של האנשים שמגיעים לשם הולכים ומתקצרים, אם אני הגעתי למרכז אסיה לשלושה חודשים, רוב המטיילים שאני פוגש היום מגיעים לשמונה ימים, 10 ימים, 15 יום במקרה הטוב, אז זה לחלוטין נקודת מוצא שמשנה את הפרספקטיבה. כן? אתה צריך לבחור בצורה הרבה הרבה יותר מדודה, ופחות להיות בזרימה, מה שאנחנו נהנים לקרוא לו ככה, אבל זה... כמובן, קשור היה לשלב בחיים שהייתי בו, בתור תרמילאי מתחיל באותה תקופה.
וכתרמילאי או כמטייל, מה בעצם היה סטרץ' כזה הכי ארוך שהלכת ברגל ממקום למקום שם?
באופן יחסי במרכז אסיה לא עושים טיולים מאוד ארוכים שחוצים את השבוע, נקרא לזה ככה. רוב פרקי ההליכה שאתה עושה באופן ממוצע עם 5-6 ימים, זה מאוד כמובן קשור לטופוגרפיה וקשור לאמצעים של השטח להכיל אותך, זאת אומרת להכיל ולהאכיל אותך, כי אתה, אין לך נקודות הצטיידות גבוהות, ובחלק גדול מאוד מהמקרים אין יישובי קבע באזורים הגבוהים, ככה שאתה חייב בחלק מהמקרים לנדוד מחוץ למרחב הטיול כדי להצטייד, להתארגן, להתרענן. אז באמת ככה, היו כמה טיולים מאוד מאוד מרוכזים ועוצמתיים שלקחו 5, 6, 7 ימים במקרה המורכב, אבל היום נעשתה כברת דרך של לא מעט מקצוענים שחיברו בין הטרקים האלה, והיום אפשר לעשות גם טרקים במרכז אסיה של 10 ימים, 12 יום וכדומה. אם אתה באמת רוצה להתאמץ ולא לראות ציוויליזציה, אז אתה תמצא את הדרך לעשות את זה. אבל זה לא דבר שהוא מאוד מאוד טריוויאלי במרחב הזה שם.
יפה. אוקיי, אז טיילת. בסדר, אתה יודע, הרבה אנשים באים, מטיילים, חוזרים ומתחילים את החיים, אבל מה היה הסוויץ' שגרם לך בכל זאת להחליט להישאר? ומתי זה היה בעצם?
כן, אז זה לא היה סוויץ' מאוד נקודתי, זה היה דבר הדרגתי. המקום הזה, כל מי שמגיע למרכז אסיה, אני חושב שיכול להעיד על זה, זה מקום שעושה לך אימפקט מאוד מאוד... חזק במפגש איתו, וגם אני התחלתי את החיים שלי. חזרתי לארץ אחרי 10 חודשי טיול, מצאתי עבודה, ואחרי זה התחלתי לימודים, אבל עוד פעם, כמו הרבה מאוד אנשים שעוסקים בתחום, יכולים להגיד שזה מנקר בצורה, כמו איזה גוף לוויין כזה, במחשבה שלהם מאחור, וגם אותי זה ליווה במשך תקופה, שהייתה לי את ההזדמנות, להתעסק בעולם הטיולים. זה היה כבר בשנה השלישית לתואר שלמדתי, ונכנסתי לזה בהדרגה. זה עולם שמאוד מאוד קשה להיכנס אליו במכה. הקשר שלי עם האזור הזה היה קשר מאוד מאוד מורכב. למדינות שהסתובבתי בהם חזרתי בלא מעט הזדמנויות לאחר מכן, גם בתקופות עונתיות, כדי לפגוש את אותם משפחות שעליתי איתם להרים, משפחות מקומיות בקירגיסטן, שיצא לי לבנות איתם יורטים, ולנדוד יחד עם העדר שלהם, וכדומה.
אז מה, היית פשוט חוזר שנה אחרי שנה, משהו בסגנון הזה, ומטייל עוד?
כן, כן, מטייל עוד, מרחיב את הידע, דברים, אתה יודע, לפעמים שאתה לא מספיק משהו בטיול, זה מלווה אותך. כי זה סוג מסוים של ליצור איזו תמונה כוללת, שאתה פוגש את קירגיסטן, ואתה רוצה להכיר את המדינה לעומק, אתה מבין ש10 ימים, שבועיים, 3 שבועות, לא נותנים לך את התמונה המלאה, אתה מבין שיש אזורים גדולים במדינה שלא יצא לך לפגוש עדיין, שמראים, יכולים להפגיש אותך עם אנשים מסוג אחר, יכולים להוביל אותך לאזורים טופוגרפית שנראים אחרת, יכולים לייצר אתגר וחוויה שהיא שונה בחוויה האישית שלך. אז כן, בשנים הראשונות הגעתי למנות מדודות של זמן, וברגע שהחלטתי שזה הופך להיות עיסוק משני בחיים שלי, אז הקדש לי זה כבר הרבה יותר זמן. ולקח עוד פעם, גם באופן הדרגתי, לא מעט שנים, עד שהחלטתי ממש להפנות לזה את רוב משקל הכובד.
אז זה בעצם היום העיסוק העיקרי שלך, זה ההפקות של הטיולים.
כן, כן, התחלתי בתור מדריך טיולים, בתור מישהו שמלווה בתור פרילנסר מטיילים בשם חברות טיולים אחרות, עד שהחלטתי לפתוח למעשה חברת טיולים קטנה משלי, שהיא מאוד מאוד ממוקדת סביב המרחב הזה, של מדינות מרכז אסיה, וכמובן, איך שדברים התפתחו לאורך השנים, הכווינו אותי ליצור את הדברים שאני מנגיש אותם היום למטיילים, בעיקר מכאן.
תגיד, אבל אתה יודע, זה תמיד מסקרן אותי, מה גורם ליד פתאום להפוך למשהו שמושך אנשים? הרי אני מסתכל על זה אחורה, אני אומר 5-6 שנים, בקושי שמעתי, אני מסתכל רק על הראייה שלי, על קירגיסטן, טאג'יקיסטן, פתאום זה נראה שזה מופיע בכל פינה. מה גורם לזה להפוך פתאום לאבן שואבת?
כן, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שהרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב שמשהו חדש נולד, אז איזשהו גימי כזה שעוד רגע נתבשר על מה הוא תומן בחובו. וקירגיסטן וטאג'יקיסטן זה מדינות שפשוט מאוד היו סגורות ב... צורה קרמת הרמטית רוב שנות ההיסטוריה המוכרת של התיירות. עד 91 אף אחד לא יכל להגיע לשם, כי זה היה חלק מברית המועצות. וגם אז, כשאנשים התחילו להגיע לשם, שנות ה-90, הם כמעט בהכרח הכווינו מידע וידע וניסיון שיותר כוון לקהילה דוברת הרוסית, ולקח לזה הרבה מאוד זמן עד שזה זלג החוצה. ואני יכול להגיד, היום, הדבר העיקרי שאנחנו יכולים להעיד על, שאולי מעיד על, על הצורה שבה היעדים האלה התפתחו, היא הקהל, קהל שאנחנו מעשה פונים אליו היום, אוקיי? אם פעם היום מגיעים לקירגיסטן ולטאג'יקיסטן, קהל מאוד מאוד מדוד ומאוד מסוים, אנשים שהם מאוד ארדקור להרפתקאות, אז אנחנו יכולים היום לפגוש כבר קהל שהוא הרבה יותר רחב ומגוון. וכשאנחנו מצליחים להגיע, עוד פעם, שהיד הזה מצליח להגיע לקהל שהוא כל כך רחב ומגוון, אנחנו כבר יכולים להגיד, שמו, יש פה משהו טוב, אנחנו לא מסתירים איזשהו גימיק. התמונות והחוויות שאנשים חוזרים איתם הביתה, זה דברים שהם מדברים בעד עצמם. אנחנו לא צריכים להסביר אותם על ידי מידע שיווקי, או עושה איזשהו סיפורי מעשיות. מי שמגיע למקומות האלה, פוגש תרבות ראשונית, וטופוגרפיה באמת שאין שני לה. אולי היא מזכירה כל מיני אזורים בעולם, אבל היא עומדת בצורה מאוד מאוד משמעותית בפני עצמה. ומפה לאוזן, אנשים מגיעים לסביבה הזאת. וזה מאוד משמח, כי זה הרבה פעמים, זה פעמים הדבר שמניע אותך, בתור מישהו שמתעסק בטיולים, אתה בטח יודע את זה בעצמך. החוויה הזאת שעוברת מאדם לאדם. אנחנו לא... בקירגיסטן ובטאג'יקיסטן אף אחד לא מגיע כי הוא ראה איזשהו בושור עם מלון הכל כלול שמבטיח לך איזה דיל נדיר. כל מי שמגיע לטאג'יקיסטן וקירגיסטן יודע שמדובר עדיין במדינות שנמצאות טיפ-טיפה אחורה מבחינת ההתקדמות המודרנית שלהם, והוא מקריב משהו מהנוחות טיול שלו בשביל משהו שהוא מרוויח בחזרה.
אנחנו בתור טיילים מקווים שזה תמיד יישאר ככה כמה שיותר.
נכון, נכון, אבל זה סוג של תקוות שווא, כי ברגע שאתה מבין שיש שם משהו טוב, ויש הרבה אנשים שמגיעים אליו, אז אמנם זה קורה בהדרגה, אבל זה קורה, כן? מלונות נבנים, כבישים נסללים, שירותי תיירות משתפרים עם הזמן, התחרות מביאה איתה לא מעט מוצרים חדשים לצורך העניין שמטיילים לא פגשו פעם. לצורך העניין, אני סתם יכול לספר לך, שבטרקים בקירגיסטן או בטאג'יקיסטן עד לא מזמן, היית יכול לעשות רק אם היית בא עם אוהל משל עצמך ופותח אותו כל יום מחדש. ובניגוד, נגיד, לאתרים, למדינות שבהם יש טרקינג כבר עשרות שנים, אין תשתית שיכלה לשרת אותך לאורך הדרך. זה לא שיכלת להגיע לעמק אלטין הרשן ועמד לך שם מקולת ושירותי הסעות. היית צריך להסתדר בעצמך, ולאורך הזמן אתה מבין שגם זה יגיע. כי כשקיים הצורך מפי אותם אנשים שמגיעים לבקר במדינה, אז גם המענה ניתן. אז בהתחלה זה נראה טיפ-טיפה אותנטי, אבל אני מאמין שתוך שנה, שנתיים, שלוש, כשאנשים יבואו, זה כבר יראה להם טבעי לגמרי.
אז תגיד, אז למה בעצם אבל לא לעשות את זה מהארץ? כלומר, אם אתה מפיק בעיקר ומתאים ועושה את הכל, אז למה לא ליהנות מהנוחות היחסית, היום אולי פחות, היא קצת בלגן פה, אבל של לשבת כאן בארץ, והקהל שלך אני מניח הוא רובו ישראלי?
נכון,
או...
נכון, נכון. כמעט אך ורק ישראלי.
אז למה באמת לשבת שם?
יש דבר ראשון, זה קשור לאופי, התשובה תמונה באופי הפעילות שלי. אני עושה, עובד בצורה שבעולם הטיולים נקראת אופרציה גזורה. אני בסופו של דבר מפעיל את האנשים שנותנים שירותים למטיילים באופן ישיר. או שאני עושה את זה בעצמי, או שיש אנשים שאני עובד איתם בצורה קבועה באופן ישיר, שעובדים איתי כבר שנים שמלווים אותי. וזה דבר שבמרחב התרבותי הזה סמוך מאוד על אמון. לצורך העניין, אם היום אתה בתור טייל רוצה להגיע לאיזשהו מדינה ולקבל שירותי תיירות בתור מטייל, לא יודע מה, לצורך העניין אתה רוצה ללכת לעשות את המון בלן, אז אתה פונה לאיזושהי חברה שנותנת לך שירותי לוגיסטיקה לאורך הדרך. ושזה אמא ואבא שעונים לך למיילים ונותנים לך תמונה מלאה של איך הטיול שלך ייראה. בקירגיסטן וטאג'יקיסטן, בגלל שהמדינות האלה הן עדיין ראשוניות בהוויה שלהם, אתה צריך אמא ואבא שהם טיפ-טיפה יותר קרובים, אוקיי? שיודעים מה קורה בשטח בפועל, יכולים להכווין אותך לבן אדם הנכון, ולכוון אותך לשביל הנכון, ולענות על הצרכים שלך באופן ישיר, ואי אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה, חוץ מאשר להיות שם בפועל. ומבחינתי זה לא הקרבה. מבחינתי להיות שם זה חלק גדול מאוד מהנאה. אני עושה את הדברים האלה גם כי זה מקור הפרנסה שלי, אבל בעיקר כי זו האהבה שלי. ולהיות שם מבחינתי זה פריבילגיה לשמה.
אז אתה זאב בודד, כי אתה יודע, בסוף זה גם חיי חברה ואנשים שאתה פוגש, ואולי גם מהתרבות שלך יותר.
אני יכול להגיד שחיי החברה שלי הרבה פעמים נפגשים יחד עם המטיילים שבאים לבקר שם, שלשמחתי הגדולה היום מקיפים את כל העונה, אין לנו זמן בעונה שאין לנו מטיילים שבאים לפגוש אותנו שם.
העונה זה, אמרנו, יוני עד?
כן, בטאג'יקיסט, בטרקים זה פחות או יותר בין תחילת יוני לסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. תלוי כמובן מתי החגים פוגשים אותנו. וכמובן, גם האנשים שהם נותני השירות, המדריכים המקומיים שלי, או כאלה שאני עובד איתם, האנשים שהם הנהגים של ה... שמקפיצים את הטרקיסטים מנקודה לנקודה, או אנשים שמנהלים את מקומות הלינה, או שאר הקולגות שעובדים בעולם הזה, הם בסופו של דבר מרחב חברתי רחב שנותן מענה בצורה מאוד טובה לצרכים האישיים שלי, נקרא להם ככה.
ואתה גר שם בבירה?
כן, כן, גר בבירה. בשקק זה עיר מאוד מאוד נוחה, מאוד מאפשרת, כיפית, מטיבה לאווירה שאני מכוון אליה כשאני נמצא במקום כזה שהוא הפך להיות מקום למגורי קבע.
אז תגיד, מבחינת הפרופיל של הטיולים, כמה באמת אחוזים זה אנשים שבאים לטייל ברגל, וכמה באים לעשות כל מיני פעילויות ממונעות, ג'יפים?
זה מעניין. השנה דווקא באופן יחסי ראיתי עלייה מאוד גדולה באופן... בצורה שבה אנשים באים לטייל ברגל. זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאנשים שבאים לטייל ברגל חושבים שהם יכולים לעשות את זה בעצמם, והרבה מאוד אנשים שמגיעים לקירגיסטן עושים את זה בצורה מעולה בעצמם. אני יכול להגיד שהיום מהקהל שמגיע אליי באופן ישיר לקירגיסטן, משהו כמו 25-30% מכוונים לעשות... טיולים רגליים בשטח. וטיולים רגליים בשטח, אנחנו יכולים לחלק אותם כמובן לשתי עולמות. אנשים שבאים לטייל, לעשות טיולים יומיים, שמנסים לחלוש על מרחב גיאוגרפי כמה שיותר רחב, ואנשים שבאים לעשות טרקים, שמבחינתנו טרקים, זה טיול רגלי מתגלגל, אוקיי? טיול רגלי מתגלגל מנקודה לנקודה, בקירגיסטן הוא כמעט תמיד מבוסס על אוהלים, מה שבאיזשהו מקום מקטין בצורה די משמעותית את הקהל שמגיע לטייל בקירגיסטן. כי יש...
אוהלים אבל ש... או ממש אוהלי טיולים, או במשפחות שיושבות שבטים, כל מיני שיבערים, או... זה ידרוש ממך להביא את האוהלים איתך?
כן, אז עוד פעם, אנחנו בתור חברה שמספקת צירותי לוגיסטיקה, אנחנו מספקים את האוהלים בעצמנו. אבל זה אוהלים שהצוות שלנו פורס בעצמו, בנקודות מסוימות, כמובן בהתאם לקצב ההליכה של, של אותו מטייל. כן, וזה לצורך העניין, לטרקיסטים היום זה לא דבר טריוויאלי כבר שמשנים בשטח, כי הרבה מאוד מהאנשים היום רוצים שיהיה להם אים ו...
העברת ציוד, מילת הקסם.
כן, לגמרי ככה. או שלא רוצים לישון באוהל בכלל, כן? הרבה מאוד מהאנשים שעושים היום טרקים בעולם רגילים למושג הזה, ביקטות.
כן.
כן, ואומרים, באים אליי, שואלים אותי, מה, בקירגיסטן אין ביקטות? אז אומרים, לא. בקירגיסטן, בתור נווד שמטייל בעלים, אתה נגזר עליך לחיות כמו נווד. אז במקרים מאוד 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 מסוימים, אתה יכול לישון אצל משפחות, ביורטים. אבל ביורטים, יורטים לרוב לא עלים לאזורים מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, יורטים של משפחות לא נפרסים בנקודות גבוהות מעל 2,800, 3,000, 3,200 מטר, מה שמגביל מאוד את הדרך שלהם לסייע למטיילים שעושים טרקים ארוכים, אז לרוב אנחנו משתמשים באוהלים, אוהלי סיירים רגילים, כדי לא להיות תלויים בהם.
מי סוחב אותם או מנייד אותם?
הצוות המקומי. לרוב צוות מקומי... מתבסס על מי שמוביל אותו, שזה מדריך מקומי, מדריך מקומי דובר אנגלית. הרבה פעמים, גם כשמדובר בקבוצה גדולה, אנחנו מצרפים מדריך ישראלי דובר עברית, שנותן ערך מוסף מאוד מאוד גדול. אבל איתם, כמובן, קיים צוות מקומי שכולל בחלק מהטרקים סבלים, שלוקחים את הציוד עליהם.
אין חיות?
באזורים שאפשר לסחוב את הציוד על סוסים, אז עושים את זה על גבם, אבל... סוסים הם מאוד מוגבלים בחצייה של פסים גבוהים, מעברי ערים שהם סיליים יותר, או גבוהים יותר, או תלולים יותר, וכמובן, טבחים שעוזרים כמובן לבשל את הארוחות, כדי שיהיה למנות חמות לכל בן אדם, לא משנה לאיזה נקודה נידחת הוא הגיע במרחב, וכמובן, יש נהגים שמקפיצים את המטיילים מנקודה לנקודה, לרוב נהגים שמובילים רכבי שטח מיוחדים, כי לרוב כשאנחנו מדברים על נקודות הגישה בטרקים בקירגיסטן ובטאג'יקיסטן מאוד מאוד מוגבלות. זה לא שאתה יורד באיזה כביש כזה, באיזה טרק מאירופה, וכתוב לך, כאן מתחיל הטרק. אתה עובר דרך חתחתים לא קלה, בדרכי 4x4 שרכבים, ג'יפים רגילים לרוב לא מצליחים להגיע. אתה צריך הרבה פעמים רכבים סובייטיים עם מרחב גחון מאוד מאוד רחב, כדי להיכנס מאוד עמוק לשטח. אז כן, אז צריכים מיוחדים. למרחב.
אז תשמע, יש לי חברה שהיא ממש חולמת לטייל בקירגיסטן, אבל היא לא אוהבת להתאמן. מה הדרישות מבחינת יכולת פיזית כשבאים לטרק הזה?
דבר ראשון, עמידות לקור ולמזג אוויר, כי לא משנה באיזה שלב בעונה אתה נמצא, גשם יפגוש אותך באיזשהו שלב. התמודדות עם גבהים היא באופן יחסי, אני יכול להגיד, נוחה. כי אם אני משווה את זה לממלכת הטרקים האסיאטית המקבילה בנפאל, אז אתה עולה בטרקים מקירגיסטן למרחבי גובה שהם בין 2,800 מטר ל-3,900, או במקרים מאוד קיצוניים ל-4,200, 4,300, אז התמודדות עם גובה, כל עוד היא נעשית בצורה מדודה, היא באופן יחסית סבירה, והדבר האחרון שאתה צריך להתמודד איתו זה הפרשי גבהים. ובקירגיסטן אנחנו לרוב מדברים על הפרשי גבהים של אם אתה רוצה לעשות טרקים בקירגיסטן, אתה צריך לעמוד במצב בו אתה מטפס 1,000 מטר ביום, לצורך העניין.
שזה סטנדרטי.
שזה באופן יחסי סטנדרטי, כן. רק שטיב השבילים הוא לא כמו שאתה מכיר לצורך העניין, מאירופה או מנפאל. כן, זה הרבה יותר שבילי עזים צרים ותלולים. פחות נגועים, פחות מהונדסים, נקרא להם ככה. אבל כן, יש ימים לצורך העניין, עוד פעם, סתלו איך אנחנו מתכננים את הטרקים, אבל עולים בין 800 מטר ל-1,200 מטר גובה, כשאתה רוצה לחצות את הפס, ולרוב פה מדובר רק על העלייה. יש ימים מסוימים שאנחנו יכולים לעלות בהם 900 מטר ולרדת 1,200, או לעלות 1,300 ולרדת 800, ולרדת 600, ככה שהיום שלך לא נגמר בעלייה אף פעם.
אוקיי, אחלה. אז דיברנו על קירגיסטן, והזכרנו כזה גם את טאג'יקיסטן, ולמרות שהמרכז שלך בקירגיסטן, מה בעצם, בוא לא נזניח את טאג'יקיסטן.
ממש לא, מה? מדינה מדהימה.
בוא נבין מה, הרי בדרך כלל אי אפשר להספיק את שניהם במכה, אני מניח, אז מה...
תלוי כמה זמן אתה בא.
אז מה בעצם ההבדל ביניהם, אם מישהו באמת רוצה לבוא ועכשיו להחליט, הוא הולך לפה או לפה?
טאג'יקיסטן באופן יחסי זה מדינה... פחות מפותחת, פחות מתקדמת, יש בה פחות אזורים שיש בהם כבישים סלולים ושירותי התיירות שבהם ברמה עוד יותר נמוכה באופן יחסי לקירגיסטן. אבל זו מדינה הרבה פחות מוכרת, זה הרבה, ושיש בה מרחבים עוד יותר נידחים מאשר בקירגיסטן. בקירגיסטן, לצורך העניין, הנוודים, אוקיי? רואי הדרים עולים מאוד מאוד גבוה. אז כל מקום שהם עולים אליו, אתה יכול להגיע גם כן. טאג'יקיסטן זה מדינה שיושבים בה, האוכלוסייה בה ברובה היא אוכלוסייה יושבת קבע. ובגלל זה, כשאתה מתנתק להרים, סביר מאוד להניח שתלך ברגל בין 3-4 ימים ולא תפגוש אף אחד, בעוד בקירגיסטן אתה תפגוש בן אדם, יכול להיות, אחת ליומיים.
יש גם מבחינת פרופיל הגובה הבדל, כי אני נדמה לי שטאג'יקיסטן ראיתי שם פסגות מאוד גבוהות, גבוהים ש... פסגות גבוהות שמגיעים אליהם.
כן, אז הפסגות לאו דווקא מכווינים לנו את את צורת ההליכה, אלא על הטופוגרפיה בכללותה. במרכז אסיה כמעט באופן גורף, אנחנו לא חוצים קווי רכס, את קווי הרכס העיקריים של הרכסים שאנחנו מטיילים עליהם, אלא חוצים לרוב שלוחות. ואם אנחנו מדברים על הפרשי הגבהים בין העמקים לשלוחות, אז בטאג'יקיסטן, באופן יחסי, אפשר להגיד שהפרשי הגבהים בין העמקים לשלוחות הם נמוכים יותר. ככה שאתה יכול להספיק לטייל יותר בתוך מרחב מסוים של זמן. אם בקירגיסטן אתה לרוב או עולה או יורד, אז בטאג'יקיסטן אתה יכול לשעות יותר זמן במרחב שהוא באופן יחסי נמוך. בטאג'יקיסטן יש לנו גם שני מרחבים טופוגרפיים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני. במערב טאג'יקיסטן יש לנו את רכס הרי אפן, שבאופן יחסי זה לא רכס מאוד מאוד גבוה, והצורה, והמרחב האקלים שלו הוא מאוד מאוד נוח, ויש לנו את, הפמיר, שפמיר זה למעשה ממלכה עצומה ובלתי מוכרת לטרקים שהרבה מאוד אנשים, שמעט מאוד אנשים הגיעו אליהם עד היום, והיא באופן יחסית פחות מונגשת. הסיבה שפחות אנשים מגיעים לפמיר, זה כי לוקח הרבה מאוד זמן להגיע לשם.
איך בכלל מגיעים לטאג'יקיסטן?
לטאג'יקיסטן מארץ לרוב תשים או דרך איסטנבול, או דרך דובאי, כדי להגיע לבירה דושנבה. היום רוסיה היא כמעט ולא אופציה מבחינת הטיסות, אבל לצורך העניין, מהרגע שנחת בדושנבה, אתה רוצה להגיע לבירה של הפמיר, קוראים לה חורוג, רק כדי להגיע לבירה...
חור?
חורוג.
חשבתי חור.
כן, כן, היא קצת חור. כן, זה העיירה של לא יותר מ-8,000 תושבים, שנמצאת 370 קילומטר נסיעה.
על כבישים, לא כבישים.
על לא כבישים, כן, ככה. זה פחות או יותר לוקח יומיים נסיעה, כדי להגיע לשם מעיר הבירה, שאנחנו מדברים על זה שעיר הבירה, ברגע שאתה מגיע לביקונק, שגם לוקח לך היום, אז רק כדי להגיע לעיר הבירה של הפמיר, לוקח 3 ימים. וזה לא נקודת ההתחלה של הטרק, אתה צריך עוד יום נסיעה, ופה גם תיקח בחשבון התאמה לגבעים, אז למי שיש לו זמן מוגבל, הפמיר זה באופן יחסי מקום לא נגיש להגיע אליו.
בסה.
כן, ובעוד בקירגיסטן, מהרגע שיצאת מהארץ, ייקח לך פחות או יותר 36 שעות להגיע לנקודת ההתחלה של הטרק. בגלל זה, קירגיסטן לצורך העניין זה מקום הרבה יותר מונגש להגיע אליו. למרות שעוד פעם, אנשים שמכירים טרקים באירופה, לרוב טסים בבוקר, כבר למחרת הם מתחילים את הטרק, כן?
אפשרי, כן.
בשוויץ או באוסטריה או משהו כזה. אז קירגיסטן זה מקום שלוקח בו יומיים עד להתחיל את הטרק, ובטאג'יקיסטן בחלק גדול מהמקרים לוקח בין 3-4 ימים. אז זה הופך אותה...
כן, בסוף זה, אתה יודע, מרחוק זה תמיד נראה, וואו, אני בזבז כל כך הרבה זמן על הלוגיסטיקה הזאת, אבל כשאתה מגיע לזה... חלק, הנסיעה הזאת וההתגלגלות היא כבר הופכת לחלק מהכניסה שלך למקום, והיא חוויה בפני עצמה. אז נכון שזה פחות ללכת ברגל, אבל אין ספק שזה נותן לך את התחושה הזאת שאתה כבר מגיע ומעמיק לתוך איזשהו מקום, וכמה שזה יותר מטלטל אותך, אתה מרגיש את זה יותר.
כן, חד משמעית. אני מזדהה עם המילים שאתה אומר, ו... שתי המדינות האלה, אתה יכול לחוות את זה בצורה מאוד חזקה, כי זה לא שאתה מטייל בתוך ציוויליזציה, זה לא שאתה פוגש כפר כל יום, או נחשף לאיזושהי ציוויליזציה. הכל מאוד מאוד רחוק. אתה, מספיק שאתה עושה צעד אחד מחוץ לכפר, אתה כבר ב-wilderness, כאילו, אתה כבר בשום מקום.
זה אומר שאם אתה הולך לבד, זה אומר לסחוב הרבה אוכל.
כן, כן. אתה סוחב לא מעט אוכל, כי עוד פעם, בתלות של, של הזמן שאתה נמצא בשטח.
ומים, אני מניח, כמו הרים, אין בעיה, נגיש.
כן, ומים לא חסר בטאג'יקיסטן ובקירגיסטן בערים, רק שבמקומות האלה יש הרבה מאוד ראייה, גם באזורים הגבוהים, אז כל עוד אתה נמצא בגבהים שהם מתחת ל-3,000, 3,200 מטר, יש תמיד איזשהו חשש שאתה נמצא, אתה מתחרה על המים עם הראייה, ואז יש תמיד...
את הבעיה הידועה.
את הבעיה הידועה. אבל בגדול מים זה לא הבעיה.
אז מה, יש פה שני ילדים, שאתה אוהב אותם אותו דבר, יש איזו העדפה שאתה מרגיש עמוק פנים על אחת מהמדינות האלה?
באמת קשה להגיד. אני לא הייתי משווה את טאג'יקיסטן וקירגיסטן לשני הילדים שלי, הייתי משווה את... אולי קירגיסטן במקרה שלי היא באמת אהבה גדולה, וטאג'יקיסטן היא סוג של בן דוד שיוצא לי לראות אותו קצת פחות, הוא גר קצת בעיר רחוקה, וכמה שאני אשאף גם לטייל שם בעצמי וגם להוביל לשם מטיילים, בסופו של דבר היעדר הנגישות היא מכריעה, ומי שאומר לי שיש לו פחות משלושה שבועות לטייל בהם, אני אומר להם, תשמעו, טאג'יקיסטן היא לא בשבילכם, בואו לקירגיסטן. ובגלל שהמפגש הוא הרבה יותר מתמיד עם קירגיסטן, והיא גם בסופו של דבר מציעה הרבה מאוד, אז קירגיסטן הופכת להיות המרחב משחקים הקבוע. וזה מעניין לשמוע, אבל קירגיסטן של עצמה מציעה מרחבים שונים לטיול. זאת אומרת, אתה יכול לטייל בטיאן שאן, שזה צורך העניין החלק הצפוני של המדינה, ואתה יכול לטייל בפמיר הקירגיזי, שזה החלק הדרומי שלה. זאת אומרת, אתה יכול להגיע גם שלוש שונות רצופות לקירגיסטן לעשות טרקים, כל פעם ל10 ימים או לשבועיים, ואתה כל פעם תגיע לנקודה אחרת.
שמע, אני דיברת על זה בהתחלה, וכל פעם שאני שומע את זה על אנשים שהולכים וחוזרים לאותם מקומות כדי להעמיק, אני מאוד מאוד מקנה, כי אצלי זה עובד הפוך, אצלי זה עובד בקטע של, כן, אני נורא רוצה לחזור, אבל אז אחרי חודש אני ישר...
חושב על מקום אחר.
יש עוד מקומות בעולם. ברור, הם בטח ברור. מאוד מאוד שונים, אני חייב גם לראות אותם.
ברור, זה טרייד-אוף לאנשים עובדים. בגלל זה נקודת המבט בתור מטייל, בתור אדם עובד, היא שונה. אני לשמחתי הרבה, העונה שלי היא מאוד מאוד מחזורית. כן? בעיקר בגלל שעולם התעסוקה שלי היום, עוד פעם, העסק שלי, עיקר הפעילות שלו מתחיל באפריל ונגמר באוקטובר, אז יש לי מרחבים הרבה יותר גדולים של זמן ללכת ולחקור. ואני מנצל אותם. מנצל גם את הסתיו המאוחר וגם את החורף, כדי להגיע לפינות נידחות, פחות אלמנט ש...
אז זה באמת שמגביל את הזמן. רציתי לשאול אותך בדיוק בנקודה הזאת, אתה יודע, אתה עלול ליפול בדיוק למקרה הקלאסי של, היי, אני מאוד אוהב לטייל, זה התחביב שלי, האהבה, התשוקה שלי.
אבל...
והנה, פתאום אני מוצא את עצמי, מתעסק בלארגן נסעות ולוגיסטיקה ומטיילים, ואתה מאבד קצת את החדווה של הטיול, אז איך אתה שומר על זה, או האם אתה מצליח לשמור על זה?
דבר ראשון, כדי לארגן דברים, זה לא מוריד מחדוות הטיול. אנחנו כולם...
אבל זה מוריד מהזמן שיש לך לטייל.
נכון, אבל אני עדיין מטייל לא מעט, ואני חלילה לא מתלונן על זה. הרבה פעמים, אני אגיד משהו שהוא נשמע אולי קצת קלישאתי, אבל ברגע שאני מנגיש טיול למישהו אחר, אני כאילו מטייל בעצמי. כאילו ברגע שאני... מאופשר לי ההזדמנות הזאת לחשוף את המרחב הזה, ואת המקום הזה, ואת המדינות והתרבויות האלה למישהו אחר, אז זה חוויה שאני נהנה ממנה גם, כן, בצורה כזאת או אחרת.
אבל זה עולם אחר, זה עולם התגובות של המטיילים, ולראות אותם איך הם נהנים ממה
שהבאת אליהם. נכון, ועוד פעם, אני מצטרף אליהם גם, כן. כשיש לי הזדמנויות, אני מדריך אותם בעצמי. היום העונה הפכה להיות כל כך עמוסה, שזה הולך וקטן. מי שרוצה שאני אצטרף אליו בתור מדריך, אז צריך לכוון לזה הרבה מאוד זמן מראש, אבל זה עדיין קורה. אבל אני חלילה לא מוצא את עצמי מתלונן על זה, על למה אני לא מטייל מספיק. אתה יודע, טיולים בסופו של דבר, כשזה העיסוק שלך, אז זה תלוי מאוד איך אתה שם את סדר העדיפויות, ואתה מוצא זמן להיות בטבע, אתה מוצא זמן להפוך את העיסוק שלך לעיסוק ממשי, שאתה חלק ממנו כל הזמן. אז אני לא מתלונן.
אוקיי. אז מה, אז איפה מטיילים? בוא ניקח את קירגיסטן, איפה רוב האנשים נוטים לטייל? מה הדברים הקלאסיים נקרא לזה?
אז המרחב הקלאסי באמת הוא המרחב שנמצא, דבר ראשון, במרחק נסיעה מבישקק. כשרוב האנשים נוחתים בעיר הבירה, לא רוצים לנסוע יותר משש, שבע שעות, שזה לרוב מה שמקביל אותנו ביום נסיעה אחד כולל, לאזור הטרקים המיועד שלהם. אז לרוב הטרקים המפורסמים יותר של המדינה מצאים בחלק הצפון-מזרחי שלה, שזה המרחב של העיירה קרקול והכפר ג'ירגלן, שאפשר כמובן לחבר ביניהם, אנשים יוצרים בהם או טיולים יומיים, או טרקים של שלושה, ארבעה, חמישה ימים, כל אחד בנפרד, אפשר כמובן לחלק אותם, או יוצרים אפילו טרקים רצופים של 10 ימים. כן, היום יש טרק מפורסם באותו מרחב, שנקרא אקסו טרוורס, שאתה יכול להתחיל אותו מג'ירגלן, לסיים אותו בעמק צ'ון גיסילסו, ואתה חוצה למעשה את המרחב מקצה לקצה, ופוגש אותו בכל צורה ועניין. היום האזור הזה הפך להיות יותר מוכר ומונגש, אבל גם בו יש לא מעט פינות פחות מוכרות, למי שמגיע פעם שנייה, או רוצה לפגוש פחות מטיילים בדרך. טרקים מפורסמים אחרים, ולא בהכרח ארוכים יותר, אנחנו פוגשים גם בסביבה של העיירה קוצ'קור, אנשים שמגיעים לטרקים מטרקים שמכוונים לאגמים, כמו אגם קולוקוק, והכפר קוקיה, לאגם סונקול, אזורים שיש בהם יותר נוודים, שמאפשרים יותר לינה ביורטים, לבין מרחבים שהם מאוד רחוקים ונידחים, כמו שתיארתי כבר מקודם, ברכס הרי הפמיר, בדרום. ושם יש לנו פריבילגיה חדשה של נולדה, וזה בדמות הטיסה לאוש. אם עד לפני שנתיים יכלנו לטוס מהארץ רק לבישקק, לבירה, היום אנחנו יכולים לטוס בטיסה הבינלאומית עם קונקשן קצר גם לבירה של דרום המדינה, לאוש, ואז משם בנסיעה של 5-6 שעות אתה יכול למצוא את עצמך גם באזורים של הפמיר אליי, שזה רכס מאוד יפה, שאפשר גם שם לצאת לטרקים לא פחות מרשימים לחמישה, שישה ימים.
מה אגב גודל המדינה יחסית לישראל?
כמעט 200,000 קילומטר מרובע, זה פחות או יותר פי 9 ממדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור שקירגיסטן באופן יחסי היא המדינה הכי הררית בעולם, עם כוסה ב-92% ערים. 92% מהשטח שלה הוא אזור שנמצא בגובה של מעל 1,000-1,200 מטר, ורובו מעל, הרבה מעל זה, אז ככה שהמרחבים ההרים שאתה יכול להסתובב בהם הם כמעט בלתי מוגבלים, נקרא להם ככה. אני לא חקרתי כמובן את כולם, לא הספקתי עדיין ב-12 השנים שאני מסתובב שם.
כלומר, ויש לך איזו רשימה של, אתה יודע, to do?
בטח, בטח. זה לא רק to do, זה מקומות שאתה עדיין מסתכל על המפה ואתה אומר, רגע, איך אף אחד לא טייל שם? שם עמק יפה. אתה רואה מקום שהוא פוטנציאלית מתאים למעבר הרים, אתה רואה הרבה מאוד פסגות מושלגות במרחב, אתה בטוח שנוודים מגיעים לשם. אתה יודע שהשבילים באיזושהי צורה מוכרים למקומיים, אז כל מה שאתה צריך זה לבוא לשם עם מפה טובה.
מה זה מפה טובה? אגב, איפה אתה... יש מפות דיגיטליות טובות?
עוד פעם, היום אפליקציות מכסות חלק גדול מאוד מהמדינה בצורה לא רעה בכלל, אבל היום אנחנו מסתמכים על המפות מנייר שממפים לנו את האזורים המוכרים יותר. אז כשאני מדבר על האזורים הלא מוכרים, אתה מחבר את הקצוות ואתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, ויש אנשים שמתאמצים ועושים את זה.
ומה המקורות מידע? אתה מכיר את האתר הזה של גיאורגיה, אתר באנגלית שהוא פשוט מין תנך כזה של באמת מפרט? יש משהו כזה?
קירגיסטן זה הרבה יותר שברים של מידע, כי רוב המידע מגיע מהאנשים שמנגישים את זה, מנגישים את המידע לאנשים שהם לקוחות שלהם. אנחנו בישראל, לשמחתי הרבה, כתבנו כבר לא מעט סיפורי דרך על שבילים לאורך המדינה. זה אומנם לא עדיין ברמה שהיא מאוד מאוד נגישה לאנשים חסרי ניסיון, אבל אני באופן אישי מנסה, מתאמץ להנגיש את המידע הזה לכל מי שמגיע אליי ומבקש עצה.
מה שקורה בגיאורגיה, וזה מהמעט שהייתי שם, אז באמת שמתי לב, זה שיש שם קהילה לא קטנה של זרים, שהם אלה שמנגישים את המידע ומביאים, והם יותר מטיילים והופכים את זה למשהו שהוא מידע ציבורי, וזה בעיניי זה...
מידע ציבורי לא למטרות רווח, הכוונה.
לגמרי, כן.
Okay, זה יפה. אז עוד פעם, בקירגיסטן זה גם קיים, יש גם האתרים כאלה, אבל אין איזשהו תנך אחד שמרכז את הכל. זהו, זה קצת חבל, אבל אם מתאמצים, מוצאים. יש היום גם קצת מידע בעברית, לא מעט מידע באנגלית, של טרקיסטים רציניים שהגיעו לשם ומיפו את המרחב. איך קוראים לה החברה הזאת שמוציאה ספרים של טרקים בעולם?
סיסרון.
סיסרון. אז סיסרון הציעו ספר טוב על טאג'יקיסטן, אבל קירגיסטן, קירגיסטן אין כזה לצורך העניין.
אז קדימה, סיסרון אולי מחפשים את הבן אדם הבא.
לגמרי, אני ישבתי ב-2016, שזה ממש מזמן, וכתבתי את המדריך הראשון שהיה אמור להקיף את כל קירגיסטן, מופיע עד היום באתר אפתי, ועולה בהדרגה גם לאתר שלי, אבל יש לנו עוד כבר דרך לעשות כדי לרכז את כל המידע.
אחלה. אני רגע, אמא פולניה, כן. אתה גר בקירגיסטן, נכון. אתה לא פרגי צעירה, ומה קורה עם זוגיות? איך אתה מנהל זוגיות במקום כל כך נידח?
כן, אז אני לשמחתי הרבה, טיולים מפגישים אותך עם אנשים טובים, ואני בטיולים שלי שם פגשתי את הבת זוג שלי, שהיא זרה שגרה שם.
היא גרה שם?
כן, היא גרה שם, היא הגיעה לשם בשליחות דיפלומטית, בשם משרד החוץ של המדינה שהיא באה ממנו, וכן, זה מה שאפשר לי את השהייה הממושכת לערך העונות שם, לפחות מבחינת לגיטימציה, כן? כי כשהמשפחה שואלת אותך מה אתה עושה שם תקופה כל כך ארוכה, זה גם אחת מהתשובות. לשמחתנו הרבה שתנו אוהבים טיולים ועושים טרקים לא רק שם, וכן, זה הזדמנות מאוד מאוד טובה שיש לך בת זוג שאוהבת לטייל גם, כדי לבדוק ולחקור ולהכיר מסלול לטיול חדשים במרחב.
עכשיו תגיד, החורף. החורף הוא באמת בלתי ניתן, או יש חוויות, אתה יודע, כי אתה לוקח מדינה כמו אלסקה למשל, אפשר לעשות שם דברים מדהימים בחורף, זה קשוח, זה מפחיד, זה קר, אבל זה אפשרי. במרכז אסיה עושים את זה?
כן, עוד פעם, ברגע שמתגברים על הרעיון הזה של קשוח, מפחיד וקר, אז מבינים שיש הרבה מה לעשות. לאו דווקא בטרקים מתגלגלים, אלא מקומות שאתה יכול לעשות בהם טיולים יומיים. בקירגיסטן, לצורך העניין, הרבה פעמים קיימת אלטרנטיבה של לטייל על סוס. עוד פעם, מבחינת פוליטיקלי קורקט בארץ, לא הרבה אנשים נהנים מהרעיון לחשוב על לרכב על חיה, למרחב, אבל בקירגיסטן, לגמרי זה היינו אך. בקירגיסטן יש למעל מחצי מיליון סוסים, וזה בעל חיים מאוד מאוד לגיטימי להשתמש במרחבי הראייה השונים בערים. הפעילות חורף שלי היום נוגעת הרבה לאנשים שמגיעים לטייל בקירגיסטן עם ג'יפים, מגיעים למקומות רחוקים ונרחבים ועושים טיולים יומיים, ונחשפים לא מעט טבע, גם בחורף, ואנשים שמשלפים ספורט חורף כזה ואחר. אני בעצמי עושה כבר במשך כמה שנים ברצף הכשרה של מדריכי סקי בקירגיסטן.
איך עושים שם סקי?
כן, עושים שם סקי.
סקי של מה? של לעלות ברגל לפסגה ולגלוש? או ממש יש שם...
אז יש אתרים, יש כמה אתרים קטנים, שהם עוד פעם, כשאני מדבר על אתרים קטנים, זה לא דבר שמקביל בהיקף שלו לאירופה, יש אתרים של 3 או 4 או 5 מעליות, עם מפרשי גבעים לא מאוד מאוד גדולים, ויש הרבה מאוד מה שאתה מדבר עליו, פרי רייד או אוף פיסט, אנשים שמגיעים עם סקיז של טורינג, אוקיי? אנשים שעולים עם הסקי שלהם למעלה בצעדים וגולשים את כל הדרך למטה, או שעושים את זה בצורה אחרת, או עולים בסנדלי שלג וגולשים מלמעלה עם סנובורד, זה גם דבר שאפשר לעשות את זה, או משתמשים בסנובורד שהוא ספליט, אתה יכול לחלק את הסנובורד שלך לשתיים, או אם נחזור לנקודת ההתחלה, יש אנשים שמגדלגים גם לפסגות באמצעות סוס, וגולשים את הדרך למטה. דרך אגב, בקירגיסטן יש גם אליסקי, כמו שמוכר באירופה. רק שאליסקי באירופה זה ספורט לעשירים, כן? כי כל דילוג שלך עולה לך איזה 1,000, 2,000, 3,000 יורו, אז בקירגיסטן יש את האליסקי הכי זול בעולם.
אדיר.
כן, אתה יכול לדלג באמצעות MI8, שזה מסוק רוסי כזה, שמביא אותך...
ש-50% אתה מגיע איתו ליד.
כן, בדיוק כזה, סיכונים גבוהים, אבל כשהוא מביא אותך נקודה, אתה... זה נהדר, האפשרויות הן באמת בלתי מוגבלות, יש הרבה מדרונות מאוד מאוד יפים, ויש לא מעט שלג. וזה מה שמחבר, עוד פעם, ערים ושלג, שווה סקי.
אז רגע, אז המלחמה תפסה אותך שם?
כן, אני הדרכתי טיול באוזבקיסטן, מדינה שפחות עושים בטרקים, אלא יותר טיול לתרבות. הייתי בבוכרה, ודווקא הפרשי השעות... גרמו לנו את זה שקיבלנו את הידיעות בזמן, וכמובן הגבנו בהתאם. אני...
לא היה מסובך לחזור?
לשמחתי הרבה, באוזבקיסטן יש טיסות ישירות לארץ, טיסות ישירות מתסכנת, אז אני הדרכתי קבוצה באותו זמן, ושמחתי הרבה הייתה עוד מדריכה ישראלית, איתי, מדריכה צילום, היינו יחד עם קבוצת צלמים, ולקח לנו 24 שעות לייצב את המצב עם הקבוצה, לוודא ש... כולם רגועים בצורה כזאת שהם, שאין להם רצונות לחזור כאן ועכשיו לארץ, ואחרי שווידיתי שכולם נמצאים במצב רגוע ובטוח, ומתכוונים לסיים את הטיול שלהם בעצמם, אני קיבלתי את הצו 8 שלי מהבית עוד באותו ערב, וביום של המחרת דילגתי לתשכן, שמשם יש טיסה ישירה לארץ, ועליתי טיסה ישירה, ותוך 48 שעות מאז המקרה הנורא, כמובן הייתי כבר על מדים.
ואז אתה ברצף בעצם מאז במילואים?
נכון, בדיוק.
כמה זמן עוד?
לא יודע, אני חושב שכשהפרק הזה מוקלט, אנחנו עדיין בחוסר ודאות טוטלית על מה יקרה הלאה, אבל אני מקווה שאתה יודע, כשהמאזינים יקשיבו לו, יהיה לנו כבר פרספקטיבה טיפה יותר רחבה, שנראה מתי הדבר הזה יהיה מוכל בצורה כזאת שנצא ממנה מנצחים ומסופקים גם כן, אחרי כל הצער שנגרם, כמובן.
כן, אז אם מדברים על המדינות האלה, קירגיסטן וטאג'יקיסטן, זה מדינות מוסלמיות.
נכון.
אז איך באמת האסלאם בא לידי ביטוי שם?
זה נורא מעניין, כי הרבה אנשים שואלים אותי. דבר ראשון, עוד פעם, האסלאם לא נולד שם אתמול. זה מדינות שאפשר להגיד את זה ככה, האלמנט הדתי שמוביל את התרבות המקומית הוא באופן יחסי אלמנט משני. אם אני מדבר על הקירגיזים והאוזבקים, שזה המדינות שמטיילים בהם באופן הכי נרחב לצורך העניין, אז שם אפשר להגיד שהזהות הלאומית שלהם קודם כל מבוססת על הזהות האתנית שלהם. כן? הקירגיזים קודם כל רואים את עצמם בתור קירגיזים, ואחר כך בתור מוסלמים. כמובן, יש קהילות מאוד רחבות, יש קירגיזים שהם טיפ-טיפה יותר חילוניים, וההקשרים שלהם לדעת הם לא מאוד רחבים, ויש אזורים שיש בהם טיפה יותר עדיקות דתית, אבל בקירגיסטן לפחות אני יכול להגיד את זה, אין הקשר תרבותי רחב לעולם המוסלמי הערבי, מהמרחב של המזרח התיכון או צפון אפריקה. ולשמחתנו הרבה, זה מאפשר דיאלוג, זה מאפשר שיח רחב. בחלק מהמקרים, אנשים שהם טיפה יותר אדוקים דתית, אז יוצרים איזשהו נקודת השקה עם העולם המרחבי המוסלמי, אבל לשמחתנו הרבה, במדינות שאני מסתובב בהן, כמעט אף פעם לא זכיתי לאיזשהו הודעות או לתופעות נאצה כאלה ואחרות.
נותן פרספקטיבה קצת אחרת, שדעת כן, אולי יכולה להיות כן, גם שפויה.
כן, אני חושב שזה גם הערך המוסף, כשאתה מסתובב במרכז אסיה, בימים פחות רגועים ובימים רגועים, זה גם נותן לך תמונה רחבה יותר לזה שהאסלאם, בחלקו המשמעותי בעולם, הוא לא ארגונים רדיקליים קיצוניים, שרואים את הקיום שלהם בהשמדה של מרחבים תרבותיים ודתיים אחרים, אלא האסלאם שהוא בסופו של דבר מאוד, מאוד מכיל ומקבל. אנחנו מדברים על מדינות שהן גם רב תרבותיות, אוקיי? דבר ראשון, בהגדרה, הן מדינות חילוניות. גם קירגיסטן וגם אוזבקיסטן, למרות שיש בהן קהילות דתיות יותר, הן מדינות שגם מכילות בתוכם מרחבים תרבותיים מגוונים, יש שם לא מעט נוצרים שחיים שם, אוקיי? לצורך העניין, המרחב התרבותי הסלאבי, מאז פירוק ברית המועצות, עדיין חי ומתקיים שם, יש לא מעט רוסים, אוקראינים, בלרוסים וכדומה, אז המרחב התרבותי הזה מעודד מאוד סובלנות דתית. זאת אומרת, גם אם אנחנו מגיעים בתור ישראלים, לא מסתכלים עלינו, חלילה בתור איזה יהודים מוקצים שגורמים נזק לאחיהם במזרח התיכון, ואז זה מאפשר, זה נקודת מוצא מאוד נוחה לסובלנות.
טוב שככה. אז תשמע, בוא נסיים באיזה משהו ממש חיובי וכיפי, אם עולה לך פה איזושהי חוויית טיול מאוד ספציפית, שעשתה לך ממש טוב במקומות האלה, שאתה זוכר אותה באופן מיוחד, אני אשמח לשמוע.
כן, אני כאילו תמיד חושב שאני מכין את עצמי לנקודה הזאת, אבל כמעט אף פעם לא. אני חושב שחוויות הטיול הן חוויות מאוד, מאוד אינדיבידואליות, ובמקרה שלי הן מבוססות מפגש. כי לקירגיסטן וטאג'יקיסטן, מדינות כמו שהתחלנו, מדינות הרריות, שיש בהן טופוגרפיה יפה וטבע והכל, אני חושב שכל מי שמגיע אליהם, וגם אני שהגעתי אליהם בפעם הראשונה, מתחבר לך מאוד מהר, זה שאתה, אתה, העיקר התוכן שלך, שלהם, תמון, תמון באנשים שחיים שם. דווקא בגלל שהם מגיעים מ, אתה יודע, מאיזו השקפה תרבותית שונה, הם מוסלמים, והם נוודים בחלקם, והם חייגים בקהילות שהקשרים התרבותיים שלהם איתנו, הם באופן יחסית רחוקות. המפגש שלך איתם הוא מאוד 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 משמעותי, ויש לי כמה הזדמנויות כאלה, מאוד, מאוד כאלה שעשו עליי חותם לאורך השנים, בעיקר עם מפגש עם, עם, עם אנשים ש, שאורך החיים שלהם הוא מאוד מאוד שונה. צורך העניין בקירגיסטן, אני, לא הרבה אחרי הצבא, הייתי, החלטתי שבא לי להיות רועה צאן. כן, והלכתי ועבדתי בכל מיני חוות שמגדות לזים בארץ. אני חושב שהמפגש הכי טוב שלי כשהגעתי לקירגיסטן הייתה מנקודת מבט של מישהו ש, שבוגש אנשים שזה ממש מנת חלקם העיקרית בחיים. זה מה שהם עושים למחייתם, הם מגדלים עדרים, וכל החיים שלהם מוכוונים סביב הרעיון הזה. כן, כשיש לך עדר של 250 כבשים, אז אתה דואג שיהיה להם אוכל, חציר, מספוא, תחמיץ בחורף, ובקיץ אתה מעתיק את נקודת המושב שלך, מהבית הקבוע שלך, הנוח עם החימום, להרים, לגמרי. וכל פעם שפגשתי נוודים בהרים, כמו שאפשר לפגוש היום בכל נקודה בקירגיסטן, הייתה לי חוויה מאוד מאוד טובה. וככל שפגשתי אנשים שנחשפו פחות לאנשים שהגיעו מהמערב, ומדינות מפותחות כאלה ואחרות, אז המפגש היה ראשוני ויותר, יותר ויותר. וזה מה שהרבה פעמים שאנשים מגיעים אליי, מדברים איתי על קירגיסטן, אני אומר להם, חבר'ה, תשמעו, לכו תיילו במקומות שפחות אנשים מגיעים אליהם. וככה תפגשו גם נוודים שלאורך רוב העונה נמצאים בערים, בלי קליטה סלולרית, בלי מגע רצוף עם המשפחות שלהם, בלי חשיפה לעולם החיצון, בלי טלוויזיה או רדיו. שם, למרות שהשפה היא לרוב תהיה מוגבלת, שם יהיה לכם, יהיה לכם חשיפה תרבותית שסביר להניח תיקחו איתכם. והיו לי הרבה מקרים כאלה, היו מקרים, משפחות שהצטרפתי אליהם בגלל שהיה לי קישורים בתור רצון, פירקתי איתם יורטים, בניתי איתם יורטים, חזרתי לארץ ושמתי את הידע הזה בעצמי ובניתי יורט לעצמי אפילו כאן, ובשנים לאחר מכן חזרתי אליהם וראיתי לאן הם התפתחו. הילד גדל והתחתן ולקח את העדר על עצמו, בנה בית ליד ההורים ובקיץ החליט לבנות יורט, אוהל הנוודים ליד ה... ליד ההורים שלו בעצמו, והחליט לרשת אותם, כן? דבר שהוא, מתוך העיניים שלנו, נראה קצת תלוש מהמציאות, כן? רובנו לא ממשיכים את העבודה של ההורים שלנו בארץ, וחוזרים עלינו בעצמם. אז ההמשכיות הדורית הזאת, והעיסוק הזה בראיית צאן, יש בו משהו מאוד מאוד מיוחד, שאתה נחשף אליו. אז יש לי עשרות סיפורים כאלה על, על משפחות שהגעתי אליהם, הם הציעו לי מהמעט שהיה אליהם, אתה יודע, הציעו לי לשתות יוגורט, או לאכול אבן קורות, שזה גבינה מיובשת מומלכת, שנוודים מכינים בערים כדי לשמר חלב. צילמתי אותם, הייתי שולח להם תמונות בהתחלה, שימרתי איתם איזשהו קשר, גם בתקופות שהגעתי להם בחורף, וזה חוויה שהיא חוויה ממושכת, זה לא חוויה שאני תוחם אותו באיזשהו חלון מסוים של זמן.
יפה, אתה עושה את זה, יפה שאתה עושה את זה. זה באמת משהו שלא הרבה זוכים. יאללה, גיל, היה באמת תענוג. אתה מספר דברים בצורה נפלאה ועשירה.
אני שמח.
אז תודה שבאת.
תודה רבה על הזמנה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.